מה שהספקנו לראות, מה שאני זוכר בפעם הקודמת, שהולך ובונה שישנם שתי אוריינטציות בתורה, תפיסה אחת שתופסת את התורה כמערכת ציוויים שצריך לציית אליהם, ותפיסה שנייה שהיא הנכונה, היא המבינה את התורה כשיטה, כמערכת שכל מצוותיה הן מסורגות לצורך הוות המטרה, התכלית, האידיאל שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו, ועל כן באה התורה עם כל עצותיה, עם כל הדרכותיה, לבסס את המטרה הזאת. ובזאת כל פרטי המצוות כולם הם תלויים זה בזה. על פי התפיסה שהתורה היא כולה עם מערכת ציוויים שיש לציית אליהם כדי לעשות את הרצון האלוהי, אין באמת מושג של מצווה קלה, מצווה חמורה, כי הכל הוא שווה ערך, כי כל דבר הוא או שאתה עושה את רצון האל או שאתה לא עושה את רצון האל. אבל על פי התפיסה של התורה כתורת חיים, אז זו מערכת של חיים מפותחת שיש לה איברים שהנשמה תלויה בהם, ומתוך כך יש מצווה קלה ויש מצווה חמורה. אמנם היווה זהיר במצווה קלה כחמורה, כי זו מערכת חיים אחת, וכמו שעל אף שאין חשיבות האצבע בגופך כחשיבות המוח, אבל המוכנות שלך לוותר על האצבע היא דומה למוכנות שלך לוותר על המוח. אין נווה מינה לוותר על דבר שאתה קשור אליו בקשר של חיים. ובמסגרת זאת, כך גם התורה. על אף שיש בה מצוות סעיפיות, מתענפות, שהם אינם עיקר התורה, מכל מקום הכל עיקר. הכל מבטא את החיות הפנימית. כדי שהתודעה הזאת תתבסס באומה לדורותיה, אז הצעת השם היא מנהלת את הדברים ש... יקרה מין דבר כזה שגדול עולם כרבי אלעזר בן עזריה הוא ייכשל, הוא ישגוג, הוא יטעה, מה שבאמת מבחינתו זה באמת כישלון, כי כשעושים דבר לא על פי רצון חכמים זה ממש לא בסדר, כי רוח האומה יתגלה בגדוליה, ורוח השם אשר למו מתגלה על ידי רבנן ותלמידי הון, ומה שקובע בתורה זה יחיד ורבים הלכה כרבים, או הלכה כחכמים, כל תורה שבעל פה היא מבוססת על מסורת מרבנן ותלמידי הון, ואין לעבור על פיהם, כי זה פשוט זה ניגוד עצמי לרוח החיים האלוקי של התורה. והנה פה הוא נכשל. ומכל מקום, מן שמיה לא שוגג ומשגה. לא עיצה ותושייה, לא שוגג ומשגה, ונכונות הן הסיבות שמידן תסבב השמירה הכללית לערך האורגני שבפרטיה של התורה. זאת אומרת, אם אני זוכר נכונה, יש עניין אלוקי שתתעורר התדהמה איך אדם כזה גדול נכשל, ומן הסתם החברה תעמוד על כך שהוא נכשל, כי הדבר היה לא כל כך, איך נגיד, איך קשה להתבטא, אפשר להגיד שזה לא היה חשוב, אבל זה לא היה העבר שהנשמה תלויה בו. אז כתוצאה מזה שהגדול העולם, הלאום קיימת התורה, לא כמו האוריינטציה ההמונית הגסה, שהיא באמת, הקשר שלה אל רוח התורה הוא זניח. כל פנים, מה המון הרחב מבין באידיאולוגיה של התורה, ברוחה של התורה, במגמותיה של התורה, אם בכלל. היא בכלל, אז הוא מבין מעט מאוד. אבל גדול העולם, הוא מקיים את כל התורה כולה מצד מגמותיה, מצד שהוא נאמן לרוחה הפנימי. ובמסגרת זאת, זו בדיוק הסכנה של, של כשאתה מבין את העיקר, אז יש, ואתה כל כך מסורק בעיקר, עד שעלול להיות משגה כזה שלא שמים, לא שמים לב לפרט, לענף, לענף. וזה מה שקרה לו לגדול העולם הזה, וזה חינוך טוב גם לציבור הרחב. שעד אב שהציבור הרחב אמנם רחוק, רחוק הוא מהבנת רוח התורה, הבנת האידיאולוגיה, הבנת השיטה, הבנת העיקרון הכללי שחובק את כל התורה כולה. מכל מקום חשוב שידע גם המון הרחב שזה כך, שיש. יש מגמה לתורה, ויש שיטה לתורה, ויש עיקר בתורה, וזה מתבסס בציבוריות הרחבה מתוך הסיפור הזה. דומה משלשם הדברים חותרים, על כל פנים, נקרא עכשיו את הסיפה, ויתברר עם הדברים בוססים. על כן נזדמן שיצא איזה מכשול פרטי דווקא מגדולי גדולים. איזו עזיבה, עזיבה של דקדוק. גדול גדולים, הוא לא ייקשל בדבר בסיסי, עיקרי, בסטייה מוסרית, חריפה. זה לא אמור לקרות לגדול הגדולים. אבל שגגה שתקרה לו, דווקא עלול להיות, דווקא אצל גדול גדולים, הוא עלול לשגוג במה שקטן הקטנים אולי לא ישגוג בו. עד רבה בגלל קטנותו. יזדמן שיצא איזה מכשול פרטי דווקא מגדולי הגדולים, איזה מכשול, איזה עזיבה של דקדוק, המביא לעורר את המחשבה הכללית, המחשבה הכללית, המחשבה הציבורית, ההמונית. המביא לעורר את המחשבה הכללית, לשוטט אל הדעה המקורית, ויגרום לציבור הרחב לטעות איך קורה דבר כזה ש... גאון העולם והצדיק המופלא ונאמן רוח התורה וחכמיה, איך זה שעושה דבר כזה, לא על פי חכמים, זה לא יכול לקרות דבר כזה. ופה תיכנס הסוגיה שאיננה נדועה להמון, ולהשכיל כי הפרטים הם ממבואי הכלל, ושלא מצד עצמם הם נכבדים. מה שכל כך מבוסס בקרב ההמון הרחב, שכל פרטיה ודקדוקיה של תורה הם כל כך חמור מאוד וצריך להקפיד על כל הפרטים כולם, מה שזה נכון. אבל בעוד שהאוריינטציה הגסה היא עושה את זה מתוך עמדה חרדית נמוכה, שהיא מלאה חרדות, לא לסתות מרצון האל, מרצון השם, פה תהיה להם הזדמנות להתאושש מגסות הלוך הנפש והמחשבה הזאת. ותתעורר בהם הידיעה, ומתוך כך תתבסס יותר התודעה בתרבות כולה, שהחשיבות של כל פרטי התורה ועד הפרטים שאדם דש בעקביו, שגם אותם צריך לשומרם עקב. מכל מקום זה הכל נעוץ בגלל שיש כלל, יש איזה רעיון, יש איזה שיטה, יש איזה עיקרון על שהתורה עסוקה להצמיח אותו, לבנות אותו, לבסס אותו באומה, בתרבות, באנושות, בהוויה, והכלל הצפון הוא הנותן את החשיבות על כל כך עליונה, כן, בכל הפרטים, כמערכת חיה, אבל כמערכת חיים מפותחת, גבוהה, לא כמערכת חיים נמוכה של זוחלים, של תולעים, ששם באמת אין שדרה או אין איברים שהנשמה תלויה בהם, אלא חיים מפוזרים בצורה שוויונית על פני כל האורגן. ולפעמים דווקא אדם גדול וכללי המשוטט בצדדים העליונים של הכללים, מי יקשל? לא יקשל אדם קטן שהוא לא מבין בכלל במצוות, ומתוך כך הוא מקפיד בכולם. באותה מידה. אבל אדם גדול, שהוא מבין את הרוח של הדברים, דווקא אדם גדול וכללי, המשוטט בצדים העליונים של הכללים, של העקרונות, הוא ישגה באיזה פרט שנעלם ממנו לשעה ערך כישורו אל הכלל. כי הוא כל הזמן עסוק לתפוס את הפרינסיפ, עסוק לתפוס את הרוח של הדברים, אז יכול להיות שיקרה לו איזה משגה כזה וכישלון כזה, ולא ישים לב לפרט שנגזר מהעיקרון, מאחר שהעיקרון הוא חי איתו. ואם שאין זה כי משגה, השלמה הברורה היא עם הכוח הדייקני השם מתחיפה הנצחית של עוז הכלל, ודבר כזה צריך לחזור עליו בתשובה, וזה קלקול, וודאי שצריך לחזור אל המסלול הרגיל של החיים ולהקפיד על כל הפרטים כולם ללא יוצא מן הכלל. מכל מקום זה המשגה ילמד ויעורר רוב תושייה, רוב עיצה, רוב תושייה, ילמד את התורה, ילמד את המחשבה העמוקה, ילמד מי המציאות של הרוח המתישה את כוחו הפיזי של האדם ומסוגלת לחולל איזה אולי חולשה במציאות הפרטית הקטנה. אבל באמת המגמה היא הגבורה וההכללה החיה שלא משמיטה מכללותה את כל הפרטים. השגיאה אומנם תוכל להיוולד כל זמן שלא נתאחדה באחדות טבעית הדעה המשכלת עם הרצון היסודי שבנפש, שצריך לנהל חשבון איך להתאים את הפרטים עם המבוע שלהם. מתי יקרה מין טעות כזאת? טעות כזאת שאדם במיוחד גדול שוגג, זה מתי שהוא מנהל את החיים מתוך שכל. הוא לא מנהל את החיים מתוך אינסטינקט. אתם מבינים? אני חושב להסביר לעצמי ולכם ככה את הדברים. למשל, אנחנו לא יכולים לחלל שבת. אצלנו זה לא נובע מהרבה שכל, זה נובע כבר אי אפשר להדליק אור בשבת. זאת אומרת, זה ככה. זאת אומרת, לנסוע בשבת, אתה בטעות תיסע בשבת, אתה בטעות, זה לא יקרה לך, כי אתה לא, בגלל שאתה חושב על זה, זה כמו שלא יקרה לך לנסה להתחשמל, כי אתה כבר לא עושה את זה, אתה כל הזמן חושב, תיזהר, כשאתה תוקע את התקע, אתה תוקע את התקע, ואתה לא חושב על זה, ואתה לא מתחשמל. כי זה, השכל התאחד אצלך עם ההרגל, עד שזה הפך להיות לחצי טבע אצלך, חצי אינסטינקט אצלך. אז אתה נשמר בצורה אינסטינקטיבית, האינסטינקט לא טועה. אבל, כשאתה מנהל את החיים כל הזמן, אתם מבינים, זה כמו, נחפש עוד משל, אתה מתחיל, זאת אומרת, אתה חדש בנהיגה, אתה לא יודע לנהוג. זאת אומרת, רק קיבלת רישיון. זה נהג מסוכן. למה? כי הוא מלא כללים בראש, והוא יודע בדיוק מה צריך לעשות, והוא חושב כל הזמן שעכשיו רגל ימין, ועכשיו רגל שמאל, ועכשיו שחרר קלאץ', ועכשיו צריך להתכונן לעצירה, וכדומה זאת. אנחנו לא נוהגים ככה, נכון? אתה נכנס, אתה נוהג, אתה לא חושב על מה שאתה עושה. זה סימן שאתה נהג טוב. מתי אתה יכול להתבלבל ולחצת על גז במקום על בלם? זה יותר בשלבים שאתה חושב אם עכשיו לבלום או עכשיו, זאת אומרת, כשזה במערכת שכלית, שם זה יותר מסוכן. העלילות לטעות יותר מצויה. השגיאה אומנם דוחה להיוולד כל זמן שלא נתאחדה באחדות טבעית הדעה המשכלת, שהשכל לא הפך להיות לטבע. הדעה המשכלת עם הרצון היסודי שבנפש, כשצריך לנהל חשבון איך להתאים את הפרטים עם המבוע שלהם. כשאתה מנהל את התורה, אתה מנהל את קיום המצוות שלך מתוך התפיסה האידיאולוגית. אז מצד אחד זה יפה מאוד, מי יודע מה התפיסה האידיאולוגית של התורה שעל פיה נגזרים כל המצוות? הנה, זו שאלה מביכה, במיוחד אם תטיח אותה בפני אדם דתי. אבל יש או היו אנשים, או רבי אלעזר בן עזריה דנן, זה עניינו, ככה הוא מקיים את התורה. כשהוא, השיטה, העיקרון, המגמה, האידיאל שצריך להיבנות, בהיר אצלו איך שגוזר את כל את צדדי ההתנהגות של היהדות. ומתוך כך הוא עושה אותה. זה ודאי קיום, קיום תורה ומצוות ברמה, איך אומרים בקצרה, הלוואי עלינו. זהו כוח הנשגב של חכמי אמת. רק אצלם הם לא מקיימים את המצוות כל כך בצורה אינסטינקטיבית. כשאנחנו כן כבר מקיימים את המצוות בצורה אינסטינקטיבית. מה שזה מעלה אצלנו וקלקול אצלנו. בגלל נמיכות הדעת, שיפלות הדעת, אז לכן אנחנו פועלים בצורה מכנית. אבל הכוח הנשגב של חכמי אמת, הם לא נמצאים שם. הם ראויים לעמוד בראש ההנהגה המעשית עם כל גדולתם העיונית המקורית. אלה הם גדולי האומה באמת. איש כזה הוא ראוי להיות המנהיג הרוחני של האומה. הוא ראוי להיות המחוקק. הוא ראוי להיות, תבינו, אנשי התנאים, האמוראים, יוצרי ההלכות. הם כולם היו כאלה. הם לא היו כמו הפוסקים של דורנו, שכל מה שהם יודעים זה לעשות הקשים על מודלים של נורמות של התנהגות שמקישים. אם המקרה הזה דומה, אז מזה נגזר כך וכך. אבל יצירת ההלכה המקורית היא לא נבעה מהצורה הזאת. היא נבעה מהתפיסה הכללית של התורה. עד תום תקופת חתימת התלמוד עוד היו גדולים כאלה, וככה נוצרו הלכות. מה שכיום אי אפשר ליצור הלכות. אבל גדולי גדולים כאלה, כוח נשגב של חכמי אמת, הראויים לעמוד בראש ההנהגה המעשית, עם כל גדולתם העיונית המקורית, כי גדולתם הייתה בראש ובראשונה, לא בזה שהם רק בקיאים בכל הפרטים של כל מה שנכתב אי פעם. זה לא מה שעשה את האדם מישראל בעבר לאדם גדול. כיום אנשים כאלה נחשבים לגדולים. וזה נכון, שלפי הדור הקטן שלנו, אז אנשים כאלה הם גדולים. בקיאים, יודעים, קראו את הכל, זוכרים את הכל. אבל בעבר מה שעשה את האדם לגדול, זה שהוא היה גדול. שעושה את האדם לגדול, זה שיש לו שכל גדול. שכל גדול זה שכל כללי. שכל שתופס את הפרינציפ של הדברים, את העקרונות של הדברים, ומתוך כך הוא גוזר את הפרטים. אבל כוח הנשגב של חכמי אמת הרואים לעמוד בראש הנהגה המעשית עם כל גדולתם העיונית המקורית, הוא שהרצון הטבעי שלהם כבר מאוחד עם הדעה השלמה, עד שמוצא את כל פרטם מתפרטים בטבע, כמו שהדיבור יותר שירי ומושכל, מוצא את כל נטיותיו של הדקדוק המבטאי לנקודתיו תמה. אני רואה שאני לא הבנתי לגמרי טוב. אני מבין עכשיו שהרב אומר שאותם גדולים, ענקים, נכון, שהם עושים את הדברים מתוך שיטה ושכל, הגדלות האולטימטיבית היא זה שהם שווים להיות כמונו. זאת אומרת, שאת התובנות השכליות במצב האידיאלי, זאת אומרת המצב של חכמי אמת הרואים לעמוד בראש ההנהגה המעשית, זה שאם כל גדולתם העיונית, השכל הופך להיות להם לאינסטינקט, ואז לא יהיה שם טעות. על כן, אין כל עליונות המטרה שיש במכשול היוצא מגדולי הרוח, מכל מקום מכשול הוא, ואינו עומד במעלת התיקון הנעלה של כוח הבניין של בוני העולם. תלמידי חכמים הרבים שלום בעולם, אל תקרי בנייך אלא בונייך, שרצונם כבר הוא מלא חוכמה וכליל יופי, עד שאנו משכילים יפה שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה. טוב, אני לא בטוח מה הרב אומר פה. יש פה אחת משתי אפשרויות. או בצורה פשוטה, בהמשך שמה שאנחנו אומרים פה, המציאות הזאת שרבי אלעזר בן עזריה נכשל, כישלון. למה? כי זה שעם כל הכבוד, עם כל הגדלות, עם כל המעולות של היותו אדם כל כך גדול, ובאמת רק בגלל היותו כל כך גדול, בא השגיון הזה לפניו, מכל מקום זה מכשל. כי האידיאל העליון שתגיע למצב כזה, שלא יכול להיות משגה. איך? כאשר ההבנות, השכליות האדירות, תפיסת השיטה הכללית של התורה, תחזור להיות אצלך, רבי אלעזר, לאינסטינקט, לעניין אינטואיטיבי, שהנטייה הנפשית, הרצונית, הנמוכה, היא זורמת איתו. אז לא יהיה מכשול. וזה שזה לא קרה, אז זה מעורר לכך שצריך לחזור בתשובה. וגם גדול העולם יש, והוא צריך לתקן את הקלקולים שהוא נפל בהם. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. כי המדרגה העליונה של אנשים כמותו, של רבי אלעזר בן עזריה, שהם שראויים להיות בראש האומה, אז הם כאלה שעומדים במעלת התיקון הנעלה של כוח הבניין של בוני עולם, שהם תלמידי חכמים המרבים שלום בעולם. כנראה שלום זה הידידות לא רק החיצונית בין אדם לחברו, אלא גם בין כל כוחות הנפש. אין קונפליקט בין הנטייה הנפשית הנמוכה ורצונותיה והנטיות האינסטינקטיביות ובין הצדדים הגבוהים של ההגות והשכל והצדדים העיוניים שבאדם. כי כשישנו קונפליקט זה לא שלום, אבל תלמידי חכמים, בונייך, בוני האומה לדורות, אז הם מרבים שלום בעולם. אל תקריא בנייך אלא בונייך, שרצונם כבר הוא מלא חוכמה וכליל יופי. אפילו הרצון הטבעי שלהם, הנטייה האינסטינקטיבית שלהם, היא שכלית. עד שאנו משכילים יפה שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה. את המשפט הזה, לפי מה שאני מסביר עכשיו, אני ממש לא מבין. מה זאת אומרת? עד שאנו משכילים יפה שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה. אם לפי הקו של מה שאני מסביר פה, צריך לי חצי משפט חסר פה, שאנחנו מסכים יפה שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. וזה לא בסדר, ורבי אלעזר בן עזריה צריך לתקן את זה. אולי זה מה שיהיה כתוב פה בהמשך, שאומנם זה המחץ הקל, הועיל בוודאי לשימת לב על צד הקישור שצריך למצוא עם היסוד העליון לדקדוקים רחוקים פרטיים. זאת אומרת, זה שזה קרה, זה ודאי עורר את רבי אלעזר בן עזריה לתיקון, לחזרה בתשובה, ולעבוד על זה שהפער שהתגלה פה באישיותו בין תובנותיו הגבוהות ובין הנטיות הנפשיות הטבעיות שלו, הפער הזה הוא צריך להיסגר, ומן הסתם זה איחד את הפרטים עם הכללים, גם הפרטים הרחוקים עם הכללים, וגרם לו ליתר הוקרה של הפרטים אחר כך בתור אמצעים. יותר ממיכות הער של מטרה בפני עצמה שאפשר לצייר בהם. זאת אומרת, מכל מקום הוא תיקן את הקשר של הפרטים שלו עם הכלל, ובציבוריות הרחבה התבססה יותר התפיסה שיש כללים ויש פרטים, וזה דבר שהוא קידם בסך הכל את רוח התורה בחדירתה אל הציבוריות הרחבה בעם ישראל, כי בזאת מתרוממת התפיסה ההמונית מנמיכות הערך של מטרה של כל פרט בפני עצמה, שאפשר לצייר בהם איזה דעה מקפת. כי צריך להבין שזה לא דבר שכל מצווה יש לה ערך בפני עצמה, זה לא נכון, אלא צריך לחפש את השיטה הכוללת שהיא זאת שנותנת את ערך כל הפרטים, ומכל מקום כל זה אינו כי מכשול, כי זה לא ברצון חכמים. פתאום אני חושב שעוד הבנה יש לי פה עכשיו שלא הבנתי עד עכשיו. אולי הרב מתכוון להגיד שהמושג שלא ברצון חכמים זה לא שרבנן חבריו אמרו לו איך אתה ככה מתנהג, זה לא זו הנקודה, אלא יש מושג שנקרא רצון חכמים. לרבי אלעזר בן עזריה בעצמו יש רצון, יש לו שכל של חכמים ויש לו רצון של חכמים, אבל שכלו לא הלך עם רצון החכמים, השכל שבו לא היה עם רצון החכמים שבו, לא הייתה קורלציה, לא היה שלום שם. המכשול הזה שהתגלה אצל פרתו העיד שהוא עושה דברים שלא מצד הרצון של חכמים, זה חיסרון. אז מה, הסביר זה היה הלך. אני חושב אני עכשיו חושב שמה שאמרתי פה זה, אם זה אולי צריך עוד איזה הקצוע מסוים, אבל דומני שזה הכיוון של הדברים הנכון. כל פנים, אני נזכר עכשיו שבשבוע שעבר חשבתי שהרב עומד לומר פה פירוש אחר ממה שאמרתי פה עכשיו, ואני עכשיו חוזר בי ממנו, ולמרות שגם הפירוש שאני אומר עכשיו אני לא מרגיש אותו חלק בתוך המילים, אבל ניתן להיחלק בתוך המילים, או ראוי להיחלק בתוך המילים, ראוי למצוא אותו בתוך המילים. בשבוע שעבר, מי מכם זוכר, אז חשבתי שאולי הרב עומד לומר פה הסבר למה הכישלון הזה יצא דווקא על ידי פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, ולא על ידי שליחת ידו המעשית, הפיזית, שהוא זה שעשה איזה משהו פיזי שלא ברצון חכמים. ואז ניסיתי להגיד שאולי הרב מתכוון להגיד, כי אדם גדול כזה, החוכמה היא כבר קנויה לו בצורה כזאת אינסטינקטיבית, שעד זה כמו אצלנו, לשלוח יד, להדליק אש בשבת, זה פשוט לא ילך. האינסטינקט כבר לא נותן. אבל שהפרה, שהוא שכח בערב שבת להוריד ממנה את הרצועה והיא יצאה, אז זה רחוק יותר, ושם היה מכשול. בכל מקום אני לא רואה שהרב אומר את הפירוש, מה שאני מזכיר פה שאמרתי בשבוע שעבר ואני נסוג ממנו. אז אני חוזר עוד פעם, כנראה שהפירוש פה הוא הסברה שרבי אלעזר בן עזריה יש בו מכשול, כי המציאות הזאת שאומנם טעה בדבר שבאמת הוא מביא תועלת לציבור הרחב, הטעות שלו, כי חושף בפני הציבור הרחב את הגישה הגדולה של התורה ואיך גדולי האומה מקיימים את התורה, שזה רחוק מאוד מהגישה הנפשית והתרבותית והממשית של הציבור הרחב, וזה דבר חיובי, כדאי שהציבור הרחב ידע, כדי שידע לאן לשאוף, מה הוא צריך לתבוע מעצמו, לאן אנחנו אמורים לגדול. ומכל מקום, לגבי רבי אלעזר בן עזריה, עם כל התודעה שאנחנו צריכים להודות לו, ואולי זה ההסבר של בשביל מה השעס הקדוש צריך להמציח את אז הוא נכשל, אז צריך לכתוב את זה בשעס, שכל הדורות ילמדו את זה. כישלון, כישלון, בסדר, זה שגדולים לפעמים נכשלים באיזה, באיזה דברים, דברים, אנחנו כבר יודעים. לא שומע? כן, אדרבה, בדיוק מה שאתה אומר, זה גם מה שאני מנסה לומר. כי אם זה נכתב, אז זה לא נכתב בשביל להעמיד את רבי אלעזר בן עזריה למוד הקלון. זה נכתב כי זה חשוב, אם זה נכתב בשעה, זה נכתב כדי שהדורות ילמדו מזה. מה הם אמורים ללמוד? את הגישה לתורה. איך צריך? מה האידיאל של, של, שמתוכו מקיימים את התורה והמצוות? שזה המצב שמתוכו, מתוך המצב האידיאלי הזה, נכשל אותו גדול העולם. ואם כך, אז לכאורה זה מעלה? לא, 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 זה כישלון. כי הוא נמצא במצב שלא ברצון חכמים. אמנם שכלו הוא שכל חכמים, תורתו, תורת חכמים. והאידיאל שלו, לשם אנחנו צריכים להגיע, המציאות שלו, לשם אנחנו צריכים להגיע, אבל לגביו זה כישלון. לגביו זה כישלון, כיוון שאין אחדות בין שכלו לרצונו. רצונו אינו רצון חכמים, כי רצון חכמים זה רצון כזה שהוא מתאים עם השכל ואין מלחמה. אלא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ומובן מאליו שהם בנפשם מלאי שלום. טוב, ממשיכה הגמרא. זאת אומרת, מקשה הגמרא. המשנה אמרה שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון החכמים. ועל זה מקשה הגמרא. מה, וחד הפרה מלא? אתה לא רק פרה אחת. ואמר רב, ואמרי לי, אמר רב יהודה, אמר רב, תריסר אלפי אגלי הווה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדרי כל שעתה ושעתה. רבי אלעזר בן עזריה, אז יש ידיעה בשם רב, יש כאלה שאומרים שמסר את הידיעה הזאת רבי יהודה בשם, בשמו של רב, ש 13,000 עגלים היה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדרו כל שנה ושנה. זאת אומרת שעדרו מנה 130,000 ראש. אז מה זאת אומרת פרתו? אז זה מוזר. אלא תנה, לא שלא הייתה, אלא של שכנתו הייתה. ומתוך שלא מיכה בה, נקראת על שמו. זה בכלל לא היה רבי אלעזר בן עזריה. זה בכלל לא היה פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, אלא זו הייתה שכנתו. שכנתו של רבי אלעזר בן עזריה, לה הייתה פרה אחת. והיא יצאה עם רצועה בן קרניה. ומה, בגלל שהשכנה היא לא מתנהגת מה שצריך, אז מנציחים את הסיפור ה... הלא תקין הזה על שמו של רבי אלעזר בן עזריה? כן. מתוך שלא מיכה בה נקראת על שמו. כי הוא היה הרב של השכונה, הוא רואה מה שקורה אצל שכנתו, ציפייה ש... שימחה בה, שיגיד לה שזה אסור לעשות בשבת, ידריך אותה, יגיד לה שזה לא בסדר. הוא לא עשה את זה, נחשב כאילו הוא עשה את זה. מסביר הרב, וחד הפרה הבלי. והאמרה, ואמרי לה, אמר רבי יהודה, אמר רב, תרי שר אלפי אגלי, הווי מעשר רבי אלעזר בן עזריה, בעדרי כל שנה ושנה, כל שעתה ושעתה. תועלת סיפור הקורות שעברו. בייחוד סיפורים המציינים איזה תוכן מחיים של אדם גדול. צריכים לעולם להיות מתאימים עם הכוונה האלוהית בעצם המאורה. על כן צריכה המליצה להעמיד את החיזיון באופן כזה שיעשה על הקורא לדור דורים את אותו הרושם עצמו שעשה המאורה ביותו בפועל. וכאשר עטרת חכמים עושרם, ועושרו של רבי אלעזר בן עזריה הגדיל כבודה של תורה, שממנה פעולות גדולות יוצאות לטובת הכלל, על כן צריך המספר אתם צודקים, המספר להכניס בציור המאורה תכנית, תוכנית כזו שגם ביות הזמן הרב העובר מפסיק בין הדור ההוא לדור ההון, הזמן שמוחק בעוזו את כל פרטי הרשמים שהעושר המאתר את החוכמה עושה על הדור, מכל מקום יהיה ניכר ההוד והדר על ידי התיאור המליצי באופן שיעמיד את השומע על היסוד של תמצית הכרת האמת המכוונת. אני מתלבט אם אני מרוצה מזה שהסכמתי לדבריכם, שזה המספר ולא המספר. טוב, נשאיר את זה פתוח, אבל נחליט בקריאה המעיינת. התוכנית של מספרים, שנשתמש בהם לעומת החיים האקונומיים, נכבד יהיה לנו לצייר ארבעה ערכים. המחסור, הסיפוק, הרווחה, העושר, שכבר משפיע לזולתו. היחידות תציין, אולי יציינו את המחסור. או איך קוראים את זה? היחידות. כן, אז אם נקרא את זה יחידות. היחידות תציין את המחסור. והעשירות. זה צריך להיות העשיריות. כל פעמים, העשירות. את הסיפוק הבא במערכת, במערכה וסילוק החיסרון של המחסור. המאות מציינות את הרווחה העודפת על הסיפוק המצומצם, ומילא יציינו האלפים את העושר המתרחב להשפעה על מי שחוץ לו. השפעה המתרחבת ביד נדיבה מתוארה בהתפשטה לארבע רוחותיה, מובן המלא של ההתפשטות, דהיינו שלושת המרחקים המצוירים בטבע, אורך הרוח, אורך הרוח, ראש, תוך וסוף. וכשהם צריכים להתבאר מצד חוסן ריבויים, זהו דמות העושר. הנה מתבארים יפה בתכונה של תריסר אלפי. וביות העושר של רבי אלעזר בן עזריה מחובר כולו לקדושה, ופירותיו בתדירות, הנה מעוזרים לרומם ולנשא קרן תורת אמת, עד שהצד של העושר עצמו הוא מקודש של שמיים, שזהו מובן של מעשר בהמה, שהבעלים עצמם ממלאים בה מקום הכהונה, כי מצד המצב של המקנה, אין צורך כל כך למפלגה מיוחדת להעמדת הרוחניות באומה, שזאת היא תביעה שרק מעמד של עבודת האדמה מכריח לו. ציון של עושר העומד בעינו בתכונתו הצילית, תמיד, מדי שנה בשנה, ראוי שיוצג לדורות בלא העלמת ערכו המרהיב לב, ואין ראוי לתן גורם על ידי ביטוי של מאורה אפילו צדדי לקטין ערך העושר ההוא, שכל כך ברכה יצוקה בו, עד שנחשב כאילו רק חד הפרה הווילי. זולתי, אם יש בזה מטרה חשובה, מחרת שאותנו מבקשים בשאלה הזאת. וחד הפרה הווילי, ואמרה ואמרילר אמר רבי יהודה, אמריו, תריסר אלפי, אגלי, הווה מעשר, רבי אלעזר בן עזריה מעדרי, כל שעתה ושעתה. כן, האם רק פרה אחת? הייתה לו. זה לא יכול להיות. הלא, יש לנו מסורת מפרטת את עושרו של רבי אלעזר בן עזריה. המסורת שהיא נמסרה לנו על ידי רב, או על ידי אמר רב יהודה אמר רב, שהיה לו עושר מופלג שכזה. המדוכה שכנראה הרב נדרש לה ויושב עליה, היא, מה זה מעניין אותנו? זאת אומרת, למה הגמרא צריכה לספר לנו שרבי אלעזר בן עזריה היה 13,000 ראש ולמעשרות כל שנה ושנה? עד כדי כך שזה רב אמר את זה. יש כאלה שאומרים שזה לא רב אמר את זה, אלא אמר רב יהודה, אמר רב אמר את זה. מסורת מדור לדור, רב מודיע מה שהיה בדור דורות של פנה, ורבי יהודה תלמידו של רב, הוא מוסר, וזה מחלוקת אם הוא אמר או הוא אמר. מה זה משנה? ואם זה כתוב בשס הקדוש, זה משנה. רק עכשיו מתעורר את השאלה, למה זה משנה? תועלת סיפור הקורות שעברו, בייחוד סיפורים המציינים איזה תוכן מחיים של אדם גדול, צריכים לעולם להיות מתאימים בכוונה אלוהית בעצם המאורע. מתי שחזל יספרו לנו סיפורים, חזל הם לא היסטוריונים, ובטח לא כותבי רומנים. ואם הם כותבים סיפור מעשה, דיווחים היסטוריים, לא ההיסטוריה מעניינת, זאת אומרת, לא עצם התרחשות המאורעות, זה מה שגורם להם לכתוב, אלא הערך האידיאלי, התוכן האלוהי, שהעובדה ההיסטורית הזאת הייתה קורלטיבית איתו, הייתה תואמת איתו. אם הדברים נכתבו, סימן שזה חשוב. זה חשוב לא בשביל שעת הפנאי, שיהיה על מה לספר לאנשים שהם שוממים, ואז הם יוצרים כל מיני סיפורים או מבדים או דוקומנטרים. אבל המטרה שהדברים נכתבים זה בשביל החשיבות האלוקית. סיפור הקורות שעברו, בייחוד תועלת סיפור הקורות שעברו, בייחוד סיפורים המציינים איזה תוכן מחיים של אדם גדול, צריכים לעולם להיות מתאימים עם הכוונה האלוהית בעצם המאורע. צריך לראות מה זה בונה לדורות, בתודעתם, בידיעתם. כן, מה אתה רוצה לומר? אנחנו עכשיו עסוקים במה שהרב כותב, אתם יודעים? אז פה הרב מבטא את עצמו ברור, אתה מבין? הוא אומר, תועלת סיפור הקורות שעברו, בייחוד סיפורים המציינים איזה תוכן מחיים של אדם גדול, צריכים לעולם להיות מתאימים עם הכוונה האלוהית בעצם המאורע. עכשיו ניתן הרב לבטא את עצמו ולעקוב אחרי מה שהוא כותב, ואז נהיה פטורים מלהציע הצעות משלנו, כי עדיף שנתפוס את הכיוונים של הרב, זה יחכים אותנו. על כל פנים, הנה הוא כנראה הולך ומסביר לנו פה בהמשך מה הכוונה האלוהית, או למה זה מועיל שמספרים על עושרו של רבי אלעזר בן עזריה, ואחר כך ילך ויתברר מה פשר התיאור של העושר במספור הזה. כי אין מקריות. זה שזה מתואר במסורת במספר כזה, זה בא ללמד אותך משהו. על כן צריכה המליצה להעמיד את החיזיון באופן כזה שיעשה על הקורא לדור דורים את אותו רושם עצמו שעשה המאורע ביותו בפועל. אני מקווה שאני מבין נכון, אבל אני דומני שאני נרמז פה מדבריו של הרב, אתם מבינים, כמו רוח רבו הידוע, המהר"ל, שמחנך אותנו לכל תורת המספרים בתורה או בדברי חכמים, שהמספרים הם לא באמת באים לתעד לנו כמויות, כי הכמויות הם מעניינים את האנשים הגסים, הכמותיים, אבל בשפה כמותית חז"ל, או ממשיכים את הסגנון הנבואי, חז"ל יוצרים לנו את התודעה האיכותית. איכויות מתוארות בלשון חכמים, בלשון הנבואה, בלשון חכמים, בשפה כמותית, שהחכמים צריכים להבין את התוכן האיכותי הפנימי. אז דומני שזה מה שנרמז פה גם ברב, מה שאומר, צריכה המליצה. זאת אומרת, יתועד פה לדורות שרבי אלעזר בן עזריה היה לו 130 אלף ראש. ואם היה 132, ואם היה 125 אלף, ואם היה 125,777, לא, היה לו 130 אלף. זו מליצה, זה לא תיאור עובדתי טכני, אלא זה תיאור עובדתי מהותי. כי המליצה צריכה, כאשר חז"ל באים ומתארים איזה עובדה, הם לא את העובדה הטכנית, הם מעוניינים לתעד, אלא את הערך המהותי הרוחני שמתגלה פה. אבל כן הם יבררו ציור, תיאור, שפה או כימות, כמויות כאלה שהם ייצרו את האפקט האיכותי, כמו שהכמות הקונקרטית שהייתה באותו זמן יצרה בתודעה האקטואלית של אותו זמן. מטרת הסיפור, מטרת הכתיבה, מטרת התיעוד והמסורת, יצירת המסורת לדורות, היא לא שמירת מילים, אלא שמירת רוח, שמירת ערך, שמירת אידיאל. והיוצרים הגדולים של רוח האומה, מעצבי רוח האומה, חכמים, חז"ל, תלמידי הנביאים, הם בתבונה היסטורית ופסיכולוגית ותרבותית גדולה מאוד, הם יודעים לברור את התיאורים והמליצות שיצרו את האפקט הנפשי הרצוי. תועלת סיפור קורות שעברו, בייחוד סיפורים מציינים איזה תוכן חיים של אדם גדול, צריכים לעולם להיות מתאימים עם כוונה אלוהית בעצם במאורע, ולא עם הסקרנות והבטלנות של בני אדם שהם מתעניינים ברחלנות לדעי כמה היה לו. זה לא הנקודה, אלא מה האידיאל האלוקי. על כן צריכה המליצה להעמיד החיזיון באופן כזה שיעשה על הקורא לדור דורים את אותו הרושם עצמו שעשה מאורע ביותו בפועל. כי חז"ל עסוקים באמיתות, בערכים, באידיאלים, במהות רוח האדם. הם לא עסוקים פה בעיתונאות. אז על כן הם עסוקים פה עכשיו בהגות אלוקית, כלומר כללית ונצחית, זאת שתלך ותבנה את התרבות של האומה לדורי דורים. וכאשר עטרת החכמים אושרם, ואושרו של רבי אלעזר בן עזריה הגדיל כבודה של תורה, שמן הפעולות גדולות יוצאות לטובת הכלל, על כן צריך המספר להכניס בציור המאורע תוכנית כזו, שגם ביות הזמן הרב עובר, בהיות הזמן הרב העובר מפסיק בין הדור ההוא לדור האחרון, הזמן שמוחק בעוזו את כל פרטי הרשמים שהעושר מאתר את החוכמה עושה על הדור, מכל מקום יהיה ניכר ההוד והדר על ידי התיאור המליצי, באופן שיעמיד את השומע על היסוד של תמצית הכרת האמת המכוונת. אתם מבינים? אומרים שלאדם אחד היו 10,000 לירות. עכשיו, זה בא להגיד שהוא היה עשיר? אז מן הסתם אתם תאמרו שאי אפשר לדעת. כי תמשיך לספר. אם תגיד שזה היה בימי הצנע, תגיד זה מה היה בימי בנק אנגלו-פלסטינה, אז כן, זה היה עשיר. אבל אם תגיד שזה היה לפני 20 שנה, עשיר, זה 10,000 לירות, זה, אני יודע, 100 שקל. עכשיו, יש דור, והוא מתעד שלמי היה 130 אלף, זה טוב, לא יודע, היה לו איזה מספר, אני לא יודע כמה צון היו לו, כמה פרות היו, נגיד, והוא היה, היה לו איזה מספר. והיה, וזה יתועד בפרספקטיבה היסטורית, המספר יאבד את המשמעות. אתה רוצה לציין, התיאור פה בא לציין את עושרו של רבי אלעזר בן עזריה. למה חשוב שדורות ידעו את עושרו של רבי אלעזר בן עזריה? כי גם באותו דור זה היה טוב שידעו את עושרו של רבי אלעזר בן עזריה. כי חכם נערץ כזה, שיש לו עוצמה כלכלית שכזו, זה מבסס את... את כל יכולת הרוח, אתם יודעים. בעל המאה הוא בעל הדעה. עכשיו, כדאי מאוד שבעל הדעה הוא יהיה בעל המאה. וכשזה היה מצב פה, זה פשוט נפלא. כך צריך להיות. עכשיו, היה מצב אידיאלי. זה לא מצב כל כך שכיח. זה לא מצב כל כך מצוי. זה מצב רצוי. והנה התנוצץ, המצב הרצוי, בהיסטוריה המצויה. זה בעצמו מין התנוצצות של עולם הבא כזה, מין שלמה המלך כזה, שהכל בא בקורלציה, המוסר, החוכמה, הקדושה והמשאבים הכלכליים. כדי להמשיך לדורות את תודעת הרושם, את תודעת העוצמה שיש באישיות כזאת, עכשיו צריך ליצור סיפור, צריך ליצור תיעוד, והתיעוד יבחר לו את המליצה, אז תגיד, הוא היה שיר גדול. היא באה לצייר את עוצמת העושר. את עוצמת העושר, לצורך העניין, יברור פה הסיפור מספרים. מספרים רוחניים. מספרים, מספר בטבעו הוא כמותי, אבל... המספר פה, משמעותו, היא תהיה פה רוחנית, והיא תשמר כמליצה לדורות, שתעודד את רוח הדורות כולם, לשחזר את אותה תודעה שהייתה גם באותו דור. כשהלא אין דבר מסוכן להבנות פשוטות של פרטי המציאות, כמו הזמן. נוקפים השנים, נוקפים הדורות, משתנים המבנים התרבותיים, המושגים, הכל מתמסמס. והפרטים, כפי שהיו משמעותיים בזמן מסוים, מאבדים כל משמעות בפרספקטיבה של תרבות ומודרנה אחרת. איך מתגברים על זה? פה עסוקים ההיסטוריונים האמיתיים, ההיסטוריונים האלוקיים, חז"ל, להתגבר על הבעיה הזאת, וזוהי המתודה. טוב, נמשיך, נחזור על זה בפעם הבאה.